לכולם. אנחנו היום נלמד על הסיפור שחותם את פרשת השבוע שלנו, בנות מואב ובנות מדיין, בעל פאור, החטא, שבעצם פותח פה איזשהו תהליך שמתחיל בפרק חפי, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זו נקודת מוצא. מיד אחרי זה הסיפור עובר למדיין, כן, אנחנו רואים ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה וכולי, המדיינית, ומיד אחרי זה בעצם פנחס נותן את המענה שלו, וידבר השם אל משה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן וכולי, איזה תגובה אליו. ומיד אחרי זה, והיא אחרי המגפה שגם היא הייתה, אז בעצם ויאמר השם אל משה ואל אלעזר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. ובעצם מתחילה פה שרשרת של פרשות עד למדבט, עד פרק למדבט. כל הפרשות האלה הן פרשות שהן בתווך, ובפרק למדבט מה אנחנו רואים? מצווה להילחם. רגע, אוי, תהיתי, למד ב' או למד? רגע, איפה המלחמה במדיין? אוי, מה? למד א', נכון. נקום נקמת מדיין, נקמת בני ישראל מאת מדיין, ואחר תאסף אל עמך. בעצם נכנסים פה לאיזושהי שרשרת של פרשיות, והייתי רוצה היום ובפעם הבאה לקבל איזושהי תמונה, ובעקבותיה כבר היום נוכל לראות רגע, אז איך הדבר הזה קשור לספר במדבר, ואיך הצמד פרשיות, אני חושב שהיא מיוחדת, היא גם נותנת לנו משמעות לחלק השני של במדבר שפחות העמקנו בדבר הזה. אז יש לנו עכשיו איזושהי תמונה שנראה אותה משתי נקודות הצפית, מפגש עמוק, מפגש עומק עם ספר במדבר בחלק האחרון שלו. יש חלק ראשון, חלק שני וחלק שלישי, זוכרים את השלושה חלקים. טוב, בואו נקרא, נחזור אלינו, פרק חפי. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, לא עלינו, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, או ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה לשופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוחרים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיום מתים המגפה 24 מעלה. אמרתי, הפרשייה עוד ממשיכה להשתלשל, אבל זה בעצם הסיפור, מה היה? זה החלק הראשון. בחלק הראשון אנחנו רואים בעצם, אפשר לומר, שלושה שלבים בהתרחשות מנקודת מבטו של העם, בחטא של העם. הצלע הראשונה, ויחל עם לזנות אל בנות מואב. יושבים בשיטים, מה הקשר, למה הדבר הזה מוביל לשם, עוד מעט ננסה להבין. אבל בכל אופן זה לזנות אל בנות מואב, זנות, זה הצד הראשון. הדבר השני, היא לא זנות, היא כבר יותר מזה, עם אלוהיהן. זאת אומרת, מתוך הזנות אל בנות מואב, הן קוראות לעם, והסיפור הזה מתרחב. אם תרצו, המילה זנות לא נמצאת פה, אבל היא מוקרנת כאילו מהזנות הראשונה, ואפשר לדבר על זנות אנושית, ואפשר לזנות אחרי אלוהים אחרים, גם זה מופיע במקרא. יש משהו בה. אז מי משהו שקשר אסור בין בני ישראל, כפי שהם העם, או בני ישראל, כן, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, יש פה גם ישראל וגם העם, עוד מעט נדבר על הקו המפריד ביניהם, מה יש כאן. אבל בכל אופן, אז זה החלק הראשון. החלק השני, הם קוראות לעם לזבחי אלוהיהם, העם אוכל, משתחווה ונצמד לבעל פאור. אז הנה, הופ, הגענו בסוף לאלוהים אחרים. הצמדות זה כבר עשרת המחיצות, קצת כמו...
ישראל.
מה?
העם. ויצמד ישראל.
נכון. אז אמרתי שעוד מעט, עכשיו אני נותן תמונה ראשונית, עוד מעט ניכנס וננסה להבין גם את הדבר הזה. נכון. אז אם כן, זה הצלע השנייה, והפרשה הזאת בעצם כמעט נגמרה. ויחר אף השם בישראל, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. זאת אומרת, בעצם, ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש ונותן הוראות, מיישם את מה שאמר הקדוש ברוך הוא, או לא בדיוק, וכן הלאה. בעצם, עומדים לסגור את הפרשה, אבל לפני שהיא נסגרת, פתאום היא נפתחת, או הרבה הרבה מעבר למה שהיה, לא יודע, כן, הרבה מעבר. והנה, מה קורה? והנה איש, עוד עומדים ליישם עכשיו, משה כבר נתן הוראה, עכשיו יש פה דין, יש פה משפט, הקדוש ברוך הוא כבר, ויחר אף השם בישראל, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב את אליך ואת המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד, מעמד נוראי, שמה? ויקרב אליך ואת המדיינית, ואחרי זה הולך איתה אל הקובה, קובה זה האוהל, זה המקום שבו הוא רוצה לזנות, לעיני משה, לעיני כל עדת בני ישראל, פתח אוהל מועד, אוי, מה קורה? שבר גדול. עכשיו זה מדיינית, לפני כן זה היה מואבים, עכשיו זה מדיין, ושלושה שלבים. טוב, אז זה הייתי אומר תיאור החטא, מה עובר על העם. ומנקודת מבטו של, ומבחינת העונש, מבחינת ההתייחסות, אז רואים תחילה, הקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות. בשלב שני משה מיישם ורואים איך שלא תאמרו זה כתוב אחרת, הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחד ומשה כתוב שהוא עושה משהו אחר. אז אם כן, ופנחס נכנס לתמונה, הקדוש ברוך הוא משבח את פנחס, ואז נכנסים לתמונה ארוכה שהצלע הראשונה שלה זה כל הפרקים עד למד א', שבעצם הייתי אומר הצלע הראשונה זה ביחס לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום וכן הלאה. מה קוראים פנחס? הצלע הנוספת זה למנות את העם ונחלות הארץ ובנות צלופחד, ושורה ארוכה של פרשיות שצריך להבין מה הקשר ביניהם. פה לא ניכנס לעומק, רק נפתח את הפתח ויש יותר ממה שנאמר. והצלע האחרונה, נקום נקמת מדיין ואחר תיאסף אל עמך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ויש שם עוד איזה מעגל, ועם ישראל הולך עכשיו ועושה מעשה, ויש שם פרשה מפורטת מאוד מאוד, עשרות פסוקים, איך נלחמים, ואיך לוקחים את השלן, ולמי מחלקים, ואיך מחלקים אותו, ומחצת העדה, ומחצת העדה מקבלת חלק, ומקבלים, בקיצור, יש שם חלוקה, הלוחמים מקבלים איזה חלוקה ביניהם, יש שם ריבוי ארוך מאוד של פרטים, מיוחד במינו, שבוע הבא ניכנס אליו, ונראה, דבר מאוד, אני חושב, מאוד מאוד משמעותי בתוך הפרשה הזאת. אז זה מה שעומד בעצם להיות כאן בהקשר הזה של הפרשה, ויש לנו איזושהי תמונה ראשונית על הדברים. טוב, אז כל מה שאמרנו כרגע, כל נקודות הציון, זה כמובן גם שאלות, כאילו עם ישראל חוטא ככה, מה קרה? איך קרה? איך נפלנו? מה? איך קורה דבר כזה? דור דעה, דור מדבר, פתאום נופל בצורה כזאת. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? למה שינה משה מפני התגובה? למה הלך למקום אחר? וכמובן, איך בתיקונים האלה יש תיקון? מה התיקון? איך הדבר הזה מתוקן? מה ההתמודדות? מה התורה אומרת? מה הקדוש ברוך הוא אומר? המענה בעצם למה שאירע. טוב, יש למישהו עוד שאלה שהיה רוצה לענות? או שאלה השאלות הפשוטות, הבסיסות. מה?
אם מדובר באישה מדיינית, למה זה בא בסמיכות לזה שישראל זה מואב?
נכון, רואים שני שלבים. רואים שני שלבים, ויחל לעם לבנות אל בנות מואב, ואחרי זה מגיע, בנות מואב זה עמך. אחרי זה את המדיינית, והמדיינית היא חשובה. ראש אומות בית אב במדיינו. אז רואים, נכון, גם זו
השאלה. זאת השאלה של השינוי של משה, זה בכל מובן מה העונש שהשם רוצה שיהיה.
שמה? לא הבנתי.
לא מובן מה העונש שהשם רוצה שמשה יעשה. קח את כל ראשי העם והוקר אותם, למה?
טוב, אנחנו בדרך לשם. בסדר. טוב, בואו נתחיל. וישב ישראל בשיטי. תראו, כשכתוב ישראל, אז מסתכלים למעלה. כשכתוב העם, מסתכלים למציאות. העם זה ההיבט הלאומי. ההיבט שהולך במקום לא של הזהות, אלא העם זה גם, כל עם קוראים לו העם בהקשר של העם הזה. זה משהו אנושי. כשאומרים את המילה ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים. זה הייעוד הגדול. תיקחו את זה ככלל, תוכלו לראות הרבה ברכה בכל מקום. יש מקומות שהרבה ברכה, יש מקומות שזה זה נכון תמיד, רק השאלה מה, איך לפרש בכל מקום ומקום את ההשלכה של זה, זה נושא. אבל בכל אופן, יש פה איזו אמירה שפותחת את הסיפור למקום פנימי. זאת אומרת, אם היינו אומרים וישב העם בשיטי, הם בני אדם, במישור האנושי קורה להם משהו. כשאומרים וישב ישראל בשיטים, בעצם אומרים יש פה מפגש עומק שקשור גם לזהות. וישב ישראל בשיטים. טוב, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. זאת אומרת, אחרי המקום הגבוה של הזהות, כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו בעצם, כן, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם. עכשיו מה קורה בפועל? עכשיו אנחנו יורדים לשטח ואומרים, טוב, הזנות היא של בני אדם, היא פשוטה, של עם, במובן האנושי, הדבר הזה נמצא. הביטוי וישב הוא ביטוי מיוחד. הוא ביטוי שמביא את רבי יוחנן לומר בגמרא, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב, אינו אלא לשון צער. והוא מביא שורה, וישב ישראל בשיטים, זה מופיע ראשון. ויחל העם לזנות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אחרי זה הדיבה ויוסף ומכירת יוסף. וישב ישראל, יהודה וישראל, לבטח איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, והיה כמה שם לשלמה, שטן את הדת וכו' וכו'. מראה וישב. יש גם וישב אחר, כמובן. אבל למה זה, מה הקשר בין וישב לצער? ישיבה זה איזושהי עמדה של נינוחות. לא עושים, לא פועלים. איזושהי עמדה שמביאה ומציפה את העצמיות של האדם. כשאדם יושב, הוא נמצא בתוך עצמו. כשאדם עומד, מדבר, נועם, עושה, פועל, הוא תכבד העבודה על אנשים ועל איש ובדברי. הבל או שקר. אבל כשאדם יושב, אז הוא בא לאיזשהו מחוז. ואז השאלה מה קורה שם. אם המקום הפנימי שלו הוא בשל, אז זה ברכה. ויש כל מיני מקומות. כי תבוא אל הארץ. וירשת וישבת בה ואמרת שים עליי מלך. פרשת המלך צומחת מהמקום הזה, אפשר לראות שזה צמיחה טובה, זה צמיחה עמוקה, פנימית. זה פרשה הזאת, וישב הזה. אבל למה? כי תבוא אל הארץ וירשת, זה מאות שנה עוברים, כי תבוא אל הארץ וירשת, וישבת בה, ואמרת, וגם וישבת בה, אולי אם זה שופטים יש שם גם את הבעיה, אבל הבעיה בישיבה, זה שהיא מזמנת, פנימיות, עצמיות, והשאלה היא באיזה עמדה עצמיות קיימת, אם העצמיות בשאלה, איזה יופי, אתה חושף את הפנימיות, ואם היא לא בשאלה, אז אתה חושף משהו אחר. ופה אנחנו בעצם מבינים, וואו, ישראל יושבים ערב הכניסה לארץ, כבר נמצאים באיזה עמדת בשלות, אנחנו כבר בתקופה, כן, קרובים לכניסה לארץ, ווואו, וואו, וואו. וישב ישראל בשיטים, והסיפור נופל. אז הצעד הראשון, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז שימו לב, יש פה שלבים, מתחיל בזנות, ומהחומר זה משהו מלמטה, העם זה מלמטה. אז מתחיל לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם, הם יוזמות, לזבחי אלוהם, העם אוכל, ובסוף כבר לא, זה יש פה איזה תהליך כזה, מסמוס מלמטה, כן? וישתחוו ויצמד ישראל לבעל פאור. איך הגענו לישראל? אז כאילו רואים שבעצם התהליך התחיל מהעם באיזושהי הדרגה, אבל זה כבר להיצמד לבעל פאור, זה להסיר מחיצות מאלוהים אחרים, זה כבר נוגע, התחיל העם לזנות, התחיל העם, זה, הכל התחיל מבחוץ קצת, אז התחיל במובן האנושי שלו, אבל ברגע שזה התחיל לטפס למעלה, והיצמד ישראל, פתאום אומרים גוואלד, והיצמד ישראל לבעל פאור, הגענו לשם, בסוף זה לא נשאר בחוץ, מישהו חושב שמשהו יישאר בחוץ, יישאר במימד האנושי, לא, לא, זה נכנס למימד של הזהות, הייעוד של עם ישראל, ועומד חזיתי, ויצמד ישראל לבעל פאור. טוב.
איך אפשר לחבר בין המילה ישראל לבעל
פאור? איך מה?
איך אפשר לחבר בין המילה ישראל לבעל
פאור? אפשר לחבר דרך הניגודיות, עם ישראל. במקום להיות במקום של עם ישראל, עכשיו הוא נמצא במקום אחר לגמרי, וזה נורא, זה קשה, זה סתירה, זה תיאור של סתירה, זה תיאור של בני מלכים, הולכים עכשיו, אבלים מלחכים עפר, כאילו זה בתיאור של הניגודיות, אבל הניגודיות היא חוזרת ופוגעת בישראל, עכשיו ישראל חוטאים מלא פעמים, זה לא, אתה אומר נשאר, יש איזה מקום שהרב קוק מדבר על סגולת ישראל, לא מדבר על סגולת ישראל, מדבר על הייעוד של עם ישראל, הייעוד של עם ישראל נפגע. בסדר? איזושהי הדרגתיות שבסוף החזירה אותנו למקום הפנימי. טוב, אני ממשיך. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל. שימו לב, אחרון הוא בישראל, לא בעם, שמחלל את זהותו, ואנחנו נמצאים פה באיזושהי פרשה של זהות. בכל הפרשה אנחנו נראה מי אתם, מה אתם, איזה ייעוד יש לכם, איפה אתם נמצאים עכשיו. אתם מבינים את הפער שקיים פה. עוד מעט נראה, לא כל כך מבינים, משהו פה נסחף ברמות שקשה לדמיין אותם. ויאמר השם אל משה, עכשיו יש פה פתרון אלוקי, יש פה פשוטו של מקרא, יש פה חז"ל שאמרו את שתי אפשרויות, אני אלך עם, בעיקר עם פשוטו של מקרא, אבל אני אזכיר את האפשרות האחרת, שתיהן נמצאות בחז"ל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. מי זה ראשי העם? מנהיגים על פניו, נכון? והוקע אותם, את מי?
את הנשיאים, את המנהיגים.
את ראשי העם או את האנשים שחטאו? פשוטו של מקרא, מה יותר פשוט? את ראשי העם. זה אין כאילו אפילו סיבה ללכת למקום אחר. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. אין פה שום חריגה. וככה רבי יהודן בגמרא ועוד, כאילו, זה דעה, חז"ל קראו ככה את הפסוקים. ובעצם האמירה הזאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצביע למנהיגים. מנהיגים, למעלה, לא למטה. זה חטא, מה לעשות? מה יעשה תינוק ששמו אותו על פתח מקום שקרה לו מה שקרה? זה, אבל הקדוש ברוך הוא מצביע לאחראים, קח את כל ראשי העם. אז רבי יהודן אומר, ראשי העם תלה עד שלא, על שלא מיחו בבני אדם. קח את כל ראשי העם, שלא מיחו. איך הגעתם לזה? המחנכים, הדיינים, הראשים. בעצם. אז המדרש לוקח את זה במשמעות של שופטים, אפשר לקחת את זה במשמעות של מנהיגים, ראשי עם זה ביטוי לא דווקא של שופט, זה משהו רחב יותר, יכול להיות. והוקע אותם נגד השמש, גם הביטוי הוקע אותם, מופיע גם עם מדיין, הוקעה, הוקעה, אנחנו, יש פה איזה משהו מעבר למידה כנגד מידה, הוקעה זה איזה שמין משהו חריף כזה שבא להבהיר, לא רק בהיבט המשפטי, כאילו אתם אחראים לדבר הזה ועכשיו להוקיע אותם, הביטוי להוקיע מופיע גם במשמעות, לדחות אותם, כאילו איזה משהו מעבר להיבט השיפוטי, הקדוש ברוך הוא רואה את הדבר ומצביע למעלה, מצביע למנהיג. פירוש אחר שנמצא במדרש, קח את כל ראשי העם והוקע את החוטאים להשם נגד השמש. שומעים? אפשרות, לא פשוטה, מבחינת פשוטו של מקרא. ואז בעצם, כן, יש פה להוקיע את האנשים. להוקיע זה מעבר להאנשה פשוטה של מידה כנגד מידה. ההוקעה היא איזה מעשה דרמטי, כאילו. חזק יותר. יש פה, גם פה זה לא מידה כנגד מידה מוחלטת, במובן הפשוט שלה. יש פה איזה נימה של להוקיע את הדבר, לדחות אותו, להביע שעת נפש, להראות שדבר כזה לא ייתכן. משהו מהמימד הזה נמצא גם פה. וישוב חרון אף השם ישראל. ויאמר משה אל שופטיו. עכשיו, שימו לב למה היינו מצפים שיגיד משה. ויאמר משה אל מי? או מה היינו מצפים שיהיה הפסוק הבא?
ראשי
העם. שמשה לוקח את ראשי העם ומוקיע אותם, נכון? זה מה שהיינו מצפים. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אופ, מה הוא עשה? קודם כל, לא הראשים. הקדוש ברוך הוא אמר ראשים, משה אומר מה? חיילים. מי שחטא, חטא. מי שלא חטא, לא חטא. גם הלשון הרגו איש אנשיו, הנצמדים לבעל פאור, מגדיר מאוד מאוד ברור. מי שנצמד, רגע, ומי שזנה לפני כן, ומי שאכל מזה, מי שנצמד, מי שהגיע לדבר הקשה של הסוף, והצמד ישראל לבעל פאור, חייב מיתה. עכשיו הורגים. רגע, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר, קח את כל ראשי העם, איך שלא, גם אם תגידו כמו חז"ל, אבל רואים ש... ויאמר משה, משהו אחר, זה מילים אחרות, זה ניסוח אחר, זה מיקוד אחר, מה יש כאן? הנושא הזה, אחד הנושאים שיעסיקו, אני רוצה לעסוק בו בהרחבה בשנה הבאה, לא עכשיו, הפער הזה שקיים בכל התורה כולה, שכל מקום כמעט שכתוב שויאמר השם אל משה משהו ומשה כתוב שהוא עושה, אתם רואים כתוב עוד פעם שהוא עושה משהו, למה כתוב את זה? אם זה היה בדיוק אותו דבר, ויעש משה כן, ויאמר משה כן, למה כותבים עוד פעם? עצם הצורך לכתוב אומר שמה? שיש פער. למה? אחרת לא צריך לכתוב, נכון? כאילו, אם זה אותו דבר, אז לא כותבים. אבל לא רק בגלל שלא צריך לכתוב, אלא שקוראים ואומרים, כתוב פה משהו אחר. אז הדבר הזה, כדי לטפל בו ברצינות, צריך לפתוח הרבה יותר, גם בפסוקים, גם בחז"ל. אני לא אגע בזה עכשיו, זה לא המקום שלנו. אני רק אומר שהקדוש ברוך הוא מתבונה, לוקח איזה נקודת המבט האלוקית, הולכת גבוה, לא עונה של מידה כנגד מידה, אלא גם הוקעה במובן של לדחות את הדבר הזה בשעת נפש, וגם אחראים לשים את הדבר באיזשהו מקום, שבכלים אנושיים זה לא פשוט. יש פה איזה, יש פה גם חרון אף, זה בכלים שלנו, מי שחטא, רגע, חטא שלו, מצריך עונש, לא מצריך עונש, איזה עונש, אנחנו נמצאים במקום. ומשה נמצא במקום האנושי, ולא הולך למקום הזה. אני כרגע רק מציין את הפער הזה, בואו נמשיך. אז אם כן, משה מתכנן את הדבר הזה, והנה, מה זה והנה? מה זה המילה והנה? הפתעה. הנה זה התחדשות של נתון שלא היה לפני כן. מביא אותה לתוך המחנה, לעיני משה, מה אתה לא מתבייש? לעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. מה אתם אומרים?
כולם הפסיקו לחתוך?
לא יאומן, נכון? ומה הוא עושה? ויר פנחה, טוב, והם הבוכים פתח אוהל מועד, ויקרב אליך, זאת אומרת הוא הולך איתה, חז"ל אומרים במדרש, משה כאילו לא יכול לך, מה זה? הוא אומר, מי יתיר לך את המדיינית? מותרת. איזה משהו שהוא שבירת מחיצות נוראה, שבירת כלים, שבירה, זה דבר שהוא... ואיך הדבר הזה? לעיני משה, לעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. לא כתוב שזה לעיני אוהל מועד, זה לעיניהם והם בוכים פתח אוהל מועד, גם אוהל מועד במעגל נוסף נמצא פה. זאת אומרת, יש פה חוצפה שעוברת את כל הקווים האדומים. לבוא עם איתה לזנות, תכף נראה, ויבוא, אז קם פנחס, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, קובה זה אוהל, אז הוא בא אל האוהל שהוא בא אליו, בפשטות הוא בא לאוהל כדי לזנות איתה, והתקור את שניהם, ובעצם, ותייצר המגפה וכו'. זאת אומרת, בעצם יש פה שבירה, כמו שאמרנו, ועוד מעט, עוד מעט נראה בעצם מה המשמעות של השבירה, איזה שבירה בעצם הייתה פה. אז בואו נראה מה נשבר פה, איזה ערכים חוללו. אז במובן הפשוט, קדושת עם ישראל, יש בינינו לבין האומות מחיצה, מתחילים לזנות אל בנות מואב באופן כללי, זה עיבוד קדושת עם ישראל. אין קדושה, אנחנו כבוי, אנחנו אותו דבר, מאבדים את הייחודיות שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, קדושת המחנה. כל ספר במדבר מדבר על קדושת המחנה, ובמחנה הזה פתח אוהל מועד לפני כל העדה, לוקח מישהו, אישה, ונכנס איתה לאוהל לפני משה, לפני כולם. שבירה נוראית. הייתי אומר, המעגל השלישי זה המעגל של אוהל מועד. זאת אומרת, לא רק המחנה, קדושת המחנה, אלא קדושת המקדש בעצם. פתח אוהל מועד מקריבים קורבנות, פתח אוהל מועד זורקים את הדם, פתח אוהל מועד. וכל הדבר הזה, והדבר הזה בעצם נשמע. דמיינו לעצמכם אירוע כזה, חס ושלום, באיזה בית ספר, עם תלמיד שעושה דבר כמו שעשה זמרי בן סלום. ואתם עכשיו נקלעתם ליום אחרי שיושבים כל האנשי מקצוע, מושבים את כל אנשי מקצוע על דבר כזה. לדוד, מה עושים? נשבר פה דבר נורא. יש פה, מה ההשלכות של זה? מה, איך מתמודדים? מה בית ספר יום אחרי הדבר הנורא ש... שברו פה את כל המחיצות, כל הערכים חוללו לעיניהם ברמיסה נוראה. מה אנחנו עושים מחר בבוקר? מה אתם אומרים? נכון, היום אנשי מקצוע נכנסים לדבר? מה? כאילו, כי זה שבר, כי מחר, כאילו, אם זה עובר כמו שזה, אז רגע, אז זה בסדר. למה לא? כאילו, פתאום הכל נשבר. ופתאום מתברר, רגע, אתם לא מבינים מה זה גם מחיצה בין איש לאישה, קדושה, מחנה, יש פה מלא, יותר ממה שאמרתי, בשבוע הבא אנחנו נדבר על זה, יותר לפרטים. מה שאני בא לומר זה שנשברו פה הרבה הרבה שברים, חוללו פה הרבה ערכים, יש פה פרשייה מורכבת. ומה שאנחנו נראה בלימוד שלנו, בעצם איך יש פה שלושה מעגלי התמודדות. איך הראשון ביניהם זה פנחס, השני זה פרשיות הביניים, והשלישי אחד על אחד, בהתמודדות מאוד רחבה עם מכלול שלם של הקשרים של נושאים, ובעצם לומר, ללמוד את פרק למד א' ולראות אותו בראייה של תיקון למה שקרה, והתיקון למה שקרה אנחנו נראה, הוא מאוד מאוד מחבר אותנו לספר במדבר, בליבו של ספר במדבר. אחרי זה ננסה להבין למה, מה הקשר בין הדבר הזה, נראה שזה נמצא בלב של הלב של ספר במדבר. ואיזשהו מסר מאוד עמוק, מאוד מהותי של הספר, עובר דרך כשבעה פרקים, מחפי ועד למד א', פחות, כן, בדרך הפרקים האלה, הדבר זה ההתרחשות הזה. אז בואו נלך קודם כל למענה הראשון, המענה של פנחס. טוב, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שימו לב, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. יש פה פסוק, חלוקה לפסוקים זה דבר מאוד משמעותי. קחו אותה, וכל פעם שאתם לומדים פרשת שבוע או לומדים תורה, קחו אותה כדבר רציני. זאת אומרת, התורה מחלקת לפסוקים, והיא כמו אומרת, זה מעגל ראשון. מעגל ראשון נזכר. מעגל שני, הוא עושה משהו. מעגל ראשון, הוא לא עושה כלום עדיין. הוא רואה, הוא קם, והוא לוקח רומח, אבל הוא לא עושה שום פעולה. הוא הכל בתוכו. שלושת השלבים האלה סוגרים מעגל, וכמו אומרים, בוא תלמד אותם בנפרד. זה לא פרקטי, זה קודם לפרקטי. וקודם לפרקטי בעצם, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה צריך, מה זה ויער? את מה הוא ראה? הוא ראה את הכל. ויער פנחס, את כל מה שאמרתי לך, ויער פנחס. המבט הזה, האמירה הזאת, היא בעצם שמה אותו בעמדה של מי שרואה את התיאור ומבין מה קורה פה. ואני רוצה לחזור על התיאור ולהבין עד כמה השבר פה הוא גדול. אני מזכיר, בנקודת הפתיחה, אז יש לנו זונים אחרי בנות מואב, הולכים אחרי בנות מואב. טוב, שבר גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את כל ראשי העם והוקח אותם לשם תחת, נגד השמש. זה מה שצריך לעשות. משה הולך לפתרון פחות מזה, אבל אני מזכיר, חרון אף, ואיחר אף השם ישראל. מה זה אומר ואיחר אף השם? מה זה אומר בפועל? לא כתוב. עוד רגע נראה, ויעצר חרון אף השם, יש מגפה. אבל כרגע עוד לא כתוב, אבל יש כבר חרון אף בעולם. יש חרון אף במציאות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחרון אף. מה זה אומר? שעוד רגע יהיה משהו, או שכבר התחיל משהו, נכון? חרון אף זה רציני, חרון אף השם. זה אומר שמשהו עומד לקרות. אז בתוך המצב הזה, משה אומר, אוסף את האנשים, אומר, הרגוש באנשיו, נותן איזשהו פתרון מנקודת מבטו, שבא לרקח את הדבר הזה. ומשה כאילו עומד מול הקדוש ברוך הוא, ולא רוצה את החומרה הזאת, ומנסה לרקח אותה, מנסה להעמיד אותה במקום, מידה כנגד מידה יותר, מדודה יותר, לא הולך לראשי העם. ראשי העם אגב יכול להיות גם ראשי הפורעים, לא חייב להיות ראשי העם התמידיים, אבל חזל, כמו שאמרתי, הביאו על זה שלא מיכו, כן רצו לקחת את זה למקום של ראשי העם הפשוט. ראשי העם זה לא מנהיגי המרד או מנהיגי, זה ראשי העם, זה במובן הפשוט ביותר. מה?
שאתה לשתה השנייה
שלו. כן, כן, אז אני אומר, אני כרגע מזכיר את העמדה הזאת, אבל אפשר לפי שניהם לראות את זה. משה, והנה פתאום נטרף כל הסיפור. פתאום התברר שכל מה שהיה זה קט... לפני כן הם קוראות להם והם הולכות לזבחם, הם עברו לצד שלהם. זה רע, זה בשולי המחנה. הסיפור הזה הוא לא בשולי המחנה, עומד בלב ליבו של המחנה. הוא כמו אומר למשה, הוא כמו אומר לכולם, חבר'ה, זה לא בשוליים. זה לא משכו איזה נער צעיר לעשות דבר שלא יעשה. זה בלב ליבו של המחנה, לעיני משה, לעיני העדה, פתח אוהל מועד. פה הוא בא עם אישה מדיינית ומביא אותה. מה יש עכשיו בשמיים? מה עומד להיות?
אספת מורים.
לא, אספת מורים זה... מה? ואיחר אף השם בישראל כבר היה. על השלב הקודם. אז על השלב הזה... אוי, 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 אוי. יש פה שבירה של הכל. לאן זה עולה? אוי, 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 אוי. רואה את הדבר הזה, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. לשלוח, להגיד פנחס בן אלעזר בן אהרון, למה לכתוב את זה? אני רוצה להגיד עוד כלי, כלי עבודה. כשמשייכים מישהו, זה לא רק שיוך לנו, הלומדים של התורה, תדע לך שזה השיוך הזה. זה אומר שהשיוך הזה הוא חלק מהתודעה שלו באותו רגע. זאת אומרת, אם אני אכנס רגע לנעליים של פנחס, ופנחס אומר, אני פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, רואה את הדבר הזה, מזדעזע, מבין לאן זה הולך, וקם ועושה מעשה. מי עושה מעשה? אני נכד לאהרון. לא בתור, אני, זה לא אני פנחס, זה לא בממד הצער. זה בממד שנותן את התמונה הכוללת, וגם הוא רואה את התמונה הכוללת, והוא מבין לאן זה הולך, הוא מבין שיש פה חרון אף השם, והוא מבין שיש פה מידת הדין מתוחה, והוא מבין שהכל פה, משה עוד לא הצליח, הרי צריך להרוג פה אנשים. משה קיבל הוראה להרוג את ראשי העם, לא פחות. אז משה לא קיים את הדבר הזה, אבל ראשי העם זה כבר המחיר הנמוך, עכשיו המחיר יהיה הרבה יותר גבוה. את כל זה יודע. ויער פנחס בן אלעזר, למה כותבים ביער? הוא מבין את הסיפור, הוא קרא את המפה. הוא בתוך המקום הזה, ויקום מתוך העדה. מה זה מתוך? שליח. שליח של העדה. אני שליח לעשות פה מעשה שמעתי בו. איזה מעשה זה? קנאות או הצלה? האירוע פה, זה לא התחיל בקנאות שלו. אין פה איזה עולם נינוח. שפתאום בא מישהו קנאי ומתחיל להזיז את כל המציאות. זה הפוך. יש פה סוגיה פתוחה שעומדת להיסגר רע מאוד, כי האחרון אף השם והוקעת ראשי העם זה המחיר הקודם לפני הסיפור שנכנס לפאזה אחרת לגמרי. והסיפור הזה רואה אותו, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו. לא ויקום מתוך העדה ויבוא אחר ישראל וידקור. הוא, הכל, כל שלב פה, זאת אומרת, יש פה איזה... הוא לא מדלג על שלבים, ויש פה, כן, תשתית בעצם, תשתית. הכלי, זה מה שעומד להיות, מתוך מכוונות, וסוגרים, זה עומד בידו כשהוא מכוון לשימוש בזה כמובן, אבל זה נשאר בעולם פנימי עוד לפני המעשה. זה לא קנאות. מה שאני רוצה להגיד, לפעמים, הרבה פעמים קנאות זה איזה מין, מאבדים את ההשתונות כזה, אדם קנאי, עכשיו תיזהרו, תיזהרו, קנאי הוא לא רואה שום, הוא לא רואה ימינה ושמאלה, נכון? מכירים דבר כזה? אדם קנאי לא מסתכל ימינה, לא שמאלה, מסתכל על העכשיו ועושה, זה לא הסיפור. זה לא הסיפור, וגם הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, מה הוא עשה? לא בחמתו עשה ככה וככה, השיב את חמתי, בקנו את קינתי, הוא קרא את המפה שלי, ולא חיליתי בני ישראל בקינתי, הנני נותן לו את בריתי שלום. במילים אחרות, המעשה שלו זה מעשה של הצלה, זה מעשה של לעצור את חרון אף השם, זה מעשה של בריתי שלום. וכל מי שקושר את פנחס בן אלעזר לכל מיני אירועים שהיו בזמן האחרון, שלוקחים חרב ועושים מעשה, ומכירים את ההשוואה הזאת שעשו אותה עם המצעד בירושלים, שלקח וראה את עצמו פנחס, זה לא קשור בכלל. לא נכנס כרגע לניתוח של הדבר הזה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא רואה, זה לא מעשה של קנאות כשלעצמה, שבסוף מפרשים אותה לטובת עם ישראל. זה מה שעושה פנחס. והצמידות של הדבר הזה באותו פסוק, והעובדה שהוא רואה את עצמו כשליח של העם, ובאמת הוא עוצר את המגפה, ותעצר המגפה באותו פסוק. הוא עושה פעולה ותעצר המגפה, שם את הדבר הזה גם בתודעה שלו. זאת אומרת, הוא לא עשה כדי לשבור, כי הוא עכשיו כועס על האנשים, ועכשיו היא נעצרה מהגפה, הקדוש ברוך הוא עצר את המגפה, לא, לא, הוא עשה פעולה, והפעולה פעלה את פועלה, והפעולה היא פעולה של לעצור את חרון אף השם, לעצור את הדבר הנורא שמדרדר את כולם, ומייצר מצב, ותעצר המגפה, זה בעצם, בריתי שלום בתוך הסיפור הזה. טוב, אז... זה פנחס, אפשר הרבה להיכנס פה, אבל אני רוצה להתחיל לראות תמונות קצת יותר גדולות. אז זה צעד אחד, ובעצם פנחס בן אלעזר עוצר, מאוד מעניין העובדה שמשה, איפה נמצא פה משה? הוא לא ב... מה? אז חזל באיזה מקום אומרים שהוא... זה קשור גם אליו, הוא לקח מדיינית, אז מי יתיר לך את המדיינית, וכאילו בהיבט הזה. אבל באמת רואים שיש איזו סיטואציה שבה פנחס רואה גם את חוסר התגובה של משה ואת חוסר העונים, את המרידה אולי במשה שלפעמים מורדים בך, אז זה קשה להגיב. אפשר לתלות את זה בכל מיני דברים, אני לא אכנס, אני רק מאיר על הדבר הזה. ושימו לב, ויבוא איש, אז אני רק נראה עוד נקודה אחת. ויקום מתוך הידה ויקח רומח בידו, ויתקור את שניהם, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ותעצר המגפה, זה עוד נקודה חשובה. זאת אומרת, הוא דוקר ותעצר המגפה, מה זה אומר? שבפעולת הדקירה נעצרה המגפה, מה זה אומר שהיה לפני כן? שכבר הייתה מגפה. זאת אומרת, אם פעולת הדקירה עוצרת את המגפה, סימן שהמגפה כבר הייתה לפני. עוד יותר שם את הפעולה הזאת של פנחס באיזה מקום? של לעצור את המגפה, של הצלה, ולא של... נכון? רואים את הדבר? פשוטו של מקרא. ותעצר המגפה כתוצאה מהדבר הזה, ועל פניו הדבר כבר היה לפני כן, וכל זה באמת שם את קנאותו של פנחס, לא באיזה מין פרשנות רחוקה, שזה שלום בדרשות ככה לעומק, אלא כפשוטו של מקרא וגם כפשוטו של אירוע, וכל מי שהיה במקום ראה את האירוע הזה. הסיפור הזה זה לא קנאות שלא יכולה לסבול ושוברת את הכלים, אלא מישהו שמפוקח רואה את המציאות, רואה שעומדת להיות טרגדיה גדולה, רואה חרון אף השם שבא לידי ביטוי במגפה, רואה את משה שעוד לא עשה את מה שצריך לעשות, ואומר את זה לעצור, פה עכשיו נעשה את עבירה לעיני כל העם, את זה להזיז הצידה. אבל ההקשר כולו נותן לזה משמעות אחרת לגמרי. טוב, אני רוצה לראות פה כמה נקודות בקצרה היום, ואנחנו נמשיך, כמו שראינו, אמרנו, נמשיך את הפרשה, יהיה לנו מפגש מעניין, אני חושב, חשוב, עם ספר במדבר כתוצאה מזה, אז גם חלק מהדברים שראינו היום, יהיו להן השלכות לפעם הקודמת. זה שני לימודים שהם אחד, זה שני חלקים שמשלימים אחד את השני, אבל אני רוצה שנשים לב. אחרי באמת פנחס, ואחרי הפרשנות שענייני נותן לו את בריתי שלום, והוא מקבל להיות חלק גם הזכות בכהונה, הכהונה הגדולה, עוד נושא. אני רוצה את הפרשיות, שתי פרשיות לדבר עליהן. ויאמר פרק חבב, ואי אחרי המגפה, זאת אומרת, ואי אחרי המכה, מה הייתם מצפים? אחרי המכה מה עושים? מה? לא שומע. לא, זה בלמד א', יש עוד הרבה. אחרי מכה חזקה, מגפה, 24 אלף אנשים מתים, זה הרבה, הרבה מאוד בעם. מה מתבקש שיהיה? משהו טוב. משהו טוב, נכון? נותנים מכה, אחרי זה צריך קצת ל... אז באמת כל האמצע הוא איזשהו תהליך, אבל פה הוא מפורש. והיא אחרי המגפה... ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר ואל אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. מה בעצם אומרים? אחרי אירוע כזה, איך מרגישים האנשים לצורך העניין? ניקח את האירוע בבית הספר, שכולם שמו את האצבע על מי שלא היה בסדר, וכולם מדברים עליו. ונאמר שקרה גם אירוע פה, מתו 24 אלף בגלל הסיפור הזה. איך מרגישים האנשים? איך מרגיש האב?
דיקי.
מה?
דיקי.
כמה דיקי? רע מאוד, נכון? כולם מרגישים. הראש איפה נמצא? למחרת. איפה נמצא הראש? כישלון נוראי. כולם שפופים עם הראש באדמה. אתה מסכים?
יכול להיות.
שאו את ראש, מה זה שאו את ראש? מה זה לשאת? שאו את ראש כל הדת בני ישראל. סופרים את העם. איך סופרים? לא תימנו את עם ישראל. לשאת את ראש, כמו בפתיחה, הפתיחה לספר. לשאת את הראש זה להגביע את הראש. אתם חשובים, אל תתבלבלו. נפלתם. ועכשיו אמרתי, הוועדה שיושבת ובונה אסטרטגיה, פה זה ועדה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה, ואנחנו נראה גם במצוות, וגם אחרי זה במלחמה שהיא כמו איזושהי פעולה מתקנת אחד על אחד, אנחנו שם נראה את זה עוד יותר, איך בעצם יש פה תיקון מערכתי למה שקרה, לשבר הזה שקרה. והתיקון המערכתי מתחיל בשאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותה. אתם חשובים, אני מזכיר לכם מי אתם. הייתה מכה גדולה, הייתה מגפה, עכשיו קמים. שאו את ראש, זה דבר ראשון. שימו לנו לדבר מעניין. בספר במדבר, בפתיחה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, למספר שמות, לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה, רק בסוף. אמרנו, היחיד קוראים לו גולגולת, גולגלותם. מה אתם אומרים על הביטוי גולגולת ליחיד? כמה גולגולות יש פה בכיתה? אם הייתי שואל שאלה כזאת, איך הייתם מרגישים? לא מתאים. נכון? זה מתאים בתחילת ספר במדבר, מפה והלאה זה כבר לא נמצא, אין גולגל אותם. מבין 20 שנה ומעלה. מבין 20 שנה ומעלה מופיע שם הרביעי, פה הוא מופיע בהתחלה, מיד אחרי, כל הדת בני ישראל, מבין 20 שנה ומעלה, כל יחיד מקבל פתאום חשיבות. אז אפשר להגיד, עברה תקופה, אנחנו בשנה 40, עברו 38 שנה מהפעם האחרונה שמנינו אותם. אבל יש פה גם בעקבות המגפה הצמיחה הזאת. ואם תרצו, יש פה שמות למשפחות, אין שמות למשפחות בהתחלה. מה זה שמות למשפחות? קדושת המשפחה. משמעות, כל משפחה, קוראים לה בשמה, יש לה זהות. זה לא אנשים אנונימיים, לא אנשים. עכשיו, בעקבות המגפה, יש פה רפואה בעצם. ויש עוד הבדלים, שאני לא נכנס בצורה של המניין, והמספרים בכל מיני פרמטרים, שמצביעים מכל מיני זוויות על זה שעם ישראל נותן עכשיו בחשיבות גדולה יותר. וכל זה בעקבות המגפה, הוא כמו אומר, בעצם עברנו שבר, אתם חשובים. העצמה של כל אחד ואחד, זה קודם כל עומד בלב הסיפור. עכשיו אנחנו עוברים לעוד חוליה, אחרונה להיום, והיא השלב הבא, בפרק חבב, אחרי שמונים את העם, וידבר השם אל משה, לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה, אני קורא בפסוק נון בפרק חבב, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמית נחלתו, איש כפי, לפי פקודיו יותה נחלתו, אך בגורל וכו'. מה זה הסיפור הזה? מה זה לאלה מחלקים את הארץ? האנשים האלה שהיו פה, כן, אותם אלה שהיו בתוך החטא, בתוך הסיבוך, בתוך הסיפור הזה. אתם, העם, אין עם אחר. מנינו אתכם, אמרנו כל אחד חשוב, לא רק כל אחד חשוב. אתם עומדים לרשת את הארץ. רגע, אבל זה לא נכון. כי הרי לאלה תחלק הארץ, תנו לי רגע לעשות את החשבון, לאלה תחלק הארץ, זה נכנס למחלוקת, טוב, זה נושא בגמרא, במסכת בבא בתרא, בפרק השמיני, למי התחלקה הארץ? לבאי הארץ, לאלה שעומדים להיכנס לארץ, או ליוצא מצרים, או בעצם למי שמת במדבר, נכון? יש מכירים את הגמרא? שמעתם עליו? זה קשור איך לקרוא את הפסוקים האלה. אבל אם נגיד שגם כאלה שלא זכו להיכנס לארץ, הם נוחלים את הארץ, כי הבן יורש את אביו כאילו, ועל שם אביו בעצם הוא נקרא בנחלתו, אז גם דור המדבר מקבל חשיבות. אבל אני לא נכנס כרגע להיבט הזה, מה שאני רוצה להגיד זה בעצם שני דברים. הראשון, לאלה תחלק הארץ, כל מי שמנינו אותו, בעקבות המגפה, והקשר הוא נמצא בפסוקים, מנינו אתכם בעקבות המגפה ואמרנו, אתם כולכם יקרים וחשובים. זה דבר ראשון. ודבר שני, לא רק אתם יקרים וחשובים, אלא אתם בעצם, אתם בארץ, אתם נוחלים בארץ. הנחלה בארץ זה אומר, אתם מחוברים למציאות, לכל התהליכים שימשיכו לעם ישראל, אתם נקודת המוצא, אתם חלק מהסיפור. אתם חלק מהסיפור הגדול, אתם לא למטה. יש פה דבר נפלא. יש פה איזה תיקון גדול בדבר הזה. ולאלה תחלק הארץ בגורל, הגורל נותן פה מימד נוסף. מה זה גורל? גורל זה כאילו מסלקים את המבט האנושי של אני מחליט, אני קובע, בני אדם קובע. לא, 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 לא. גורל, הטבע, כאילו למסור את הדבר הזה ביד מי? ביד טבעו של עולם. רגע, טבעו של עולם זה שרירותי, טבעו של עולם זה מקרי? לא, זה לא מקרי. הוא מספר איזה סיפור. והגורל הזה, הוא בא בעצם גם נותן איזה נקודת מבט על החשיבות שלכם, על השייכות שלכם לכניסה לארץ, לנחלה בארץ ולמה שהתרחש בארץ. לא רק במובן הבחירי שאני כרגע קובע משהו, אלא גורל אלוקי, גורל שמגלם איזשהו, שהטבע לא עיוור, שהמציאות מתוכה מחוברת, שהעולם מחובר בעצם, ואפילו הדבר המקרי ביותר, הוא לא במקרה והוא מספר איזה סיפור. ויש כאן איזשהו ציר שמתחיל בהיבט הזה, אחרי זה הולך להיות כמה הלכות, בפעם הבאה אני אדבר קצת עליהם בקצרה, על התחנות עד פרק למד א', וכל מי שרוצה להתכונן לפעם הבאה, מוזמן לקרוא את פרק למד א', ולראות מה יש שם בתוך הפרק הזה, ובפעם הבאה נלמד אותו.